שאלת הגמור, אנחנו בדף י' ומד א' למעלה, כמה שורות מלמעלה, כמה יהיה בין סוכה לסוכה, ותהי תחתו הנה פסולה, למדנו במשנה שסוכה תחס הסוכה פסולה, יש ארבע אופנים, יש אופן ששתיהם פסולות, מה זה ההגדרה, כמה צריך להיות הרווח בין הסוכה העליונה לתחתונה, זאת אומרת בין שתי הסככות, שנאמר שזה נקרא הגדרה של סוכה, מה, אם יהיה רווח של 3 סנטימטר בין סכך לסכך, נאמר שזה נקרא סוכה תחת סוכה? מה זה נקרא סוכה? כמה החלל שם? אומר, הבונה תפח. אם יש תפח בין סכך העליון לסכך התחתון, זה מה שנקרא הגדרה של סוכה תחת סוכה. אבל אם אין, הגדרה, אם אין רווח של תפח, זה נקרא כאילו שעשו שתי שכבות של סכך. איכן אנחנו רואים שתפח זה דבר? שכאים הוצינו בעולי תומה תפח, תסנן למדנו. תפח על תפח, ברום תפח, מביא אס התומה וחויציס בפני התומה. אוהל שיש בחללות תפח, והדבר הזה זאת אומרת נניח שמניחים קורה, מניחים לוח, שהוא רם רחב תפח, אז אם הוא מונח על גבי מת, על גבי חלק ממת, שמונח תחתיו, אז כל מה שמונח תחת הקורה, תחת הלוח ההוא, נטמע. זה מה שנקרא, מביא את התומה. כמו כן, חוצץ בפני התומה. שאם יש מת בבית, אז אם יש מעליו חלל תפח, אז למעלה מהגג לא מתמה. אבל אם אין חלל תפח, זה מה שנקרא, תימה רצוצה, בקעת ועולה עד לרקיע, ומילא, אז כל מה שיהיה מעליו עד לשמיים, מקבל תומה. אבל פה הסברום תפח, לא עם מיבי ולא עם חויצץ. אבל אם זה פחות מטפח, לא מביא את התומה לגבי הדבר שיהיה מונח מתחת לקורה, מתחת ללוח בצד השני, לא יעבור התומה מהמת אליו, וכמו כן, גם לא יחצוץ בפני התומה, כלומר, תומה רצוצה, בוקעת ועולה עד לרקיע. עוד דעה אנחנו רואים, רב חסדא ורבא ורבונא אומרי ארבו, צריך שיהיה ארבעה טפחים, בין הסכך העליון לתחתון, כדי שזה יהיה הגדרה של סוכה תחס הסוכה. שלא אם הוצינו, מוקו עם חושב של פוחס מהבו. אין כזה דבר לגבי רשויות של שבת. פחות מארבע על ארבע טפחים זה לא נקרא דבר מקום רשות חשוב. לכן, אם אין ארבע טפחים בחלל, לכן אנחנו אומרים שזה לא נקרא כאילו סוכה בפני עצמה, כאילו ששמו עוד שכבה של סכך. ושמואל אומר, זה דעה שלישית, עשרות, צריך שיהיה עשרה טפחים בין הסוכות. מה הייתה מדי שמואל? כהכשרו, כך פסולו. מה הכשרו בעשור? אף פסולו בעשור. כשם שההכשר של הסוכה, המשנה הראשונה במסכת סוכות אומרת, שסוכה פחות מעשרה טפחים פסולה, המינימום של הכשר סוכה זה חלל עשרה טפחים, כמו כן, כשיש סוכה מעל גבי סוכה, כדי שנאמר שהתחתונה פסולה, צריך שיהיה רווח של עשרה טפחים. אומרת הגמרא, נא למען רבי יהודה אומר, אם אין דיור בעליון, התחתונה כשר, מהי דיור? מה הכוונה דיור? אילא אם דיור ממש שמישהו דר שם, מה נפקא מינה, מישהו דר שם, לא דר שם? או תדיור כגורמה, האם זה שבן אדם דר למעלה גורם לפסול של הסוכה התחתונה? אלא לב, מהי אין דיור? כל שאין ראוי אלא דירה, ואיך דומד אלא גבוה עשורו, מדובר באופן שאין עשרה טפחים. ומילא כשאין עשרה טפחים בין שתי הסוכות, על זה אומר רב יהודה שהעליונה לא נקרא סוכה בהגדרה, ולכן התחתונה לא נקרא כסוכה תחת הסוכה, אז היא לא פסולה. מכלל לתנקה מסובר, ככה זה שחולק על רבי לתנקה ומסובר, שאף על פי שאינה ראויה לדירה פסולה, זאת אומרת, גם כשאין עשרה טפחים, אז קשה על שמואל שאומר שאם אין בעליונה עשרה טפחים, התחתונה יהיה קשרה, יהיה קשה על דברי שמואל, מתנקה של רבי יהודה. קוסר דימה אמר, שאומר במערובה שאמרו בארץ ישראל, שזה היה מערבית לבובל, בובל זה מזרחית לישראל, לארץ ישראל, אם אין התחתונה יכול לקבל קרם וקסטה של עליונה, תחתונה קשר. מה שרב יהודה אומר, אם אין דיור, הכוונה, שאם אין בכוח הסכך להחזיק קרים וקסטות של דיירי העליון, אם כך אין לו חוזק, אז אי אפשר לגור שם, זה לא נקרא, אם ככה, למעלה הגדרה של סוכה, אם כך, למטה זה לא נקרא סוכה תחת הסוכה. מכלל, דתנא קמא סובר, אף על פי שאין רואה לקבל פסולה. אי אפשר לומר ככה. הרי שמואל סובר, שכהכשרה כך פסולה. ואם אין הסוכה עליונה כשרה, שלא ראויה לישון שם, אז גם כן לא פוסלת. באמת, הגמרא, אפשר באמת להגיד, שיש נפקא מינה בין התנא קמא לרב יהודה משהו אחר. אפשר להכניס שם קרים וקסטות, אבל זה יחזיק מעמד רק באופן של על ידי הדחק. והיא כבני, תיכול לקבל על ידי הדחק. לפי תנא קמא, היות היא יכולה לקבל על ידי הדחק, יש על העליונה, יש לה שם סוכה, במילה התחתונה פסולה כדין סוכה תחת הסוכה, ואילו רב יהודה סובר, דווקא כשהיא ראויה לקבל ללא הדחק, אבל אם זה רק על ידי הדחק, במילה אין זה נחשב כסוכה תחת הסוכה, כי העליונה זה לא נקרא סוכה למעלה, כי אם היא מחזיקה רק על ידי הדחק, אנחנו רואים הרבה פעמים בשעס שיש מחלוקת בין תנאים המוראים, דבר על ידי הדחק, האם נחשב כדבר ללא הדחק או לא. לדוגמה, במסכת קסובס, יש בדף סמך שמה, יש מחלוקת התנאים, האם כספים כאלו שאפשר למסחר אתם באופן שעל ידי הדחק, כגון דינרים של זהב, האם הגדרתם כמזומנים ממש, או הגדרתם לא כמזומנים, היות ורק על ידי הדחק אפשר למסחר אותם. אבל, על כל פנים, לעולם אפשר לומר שאפילו לשיטת תנא קמא, אם אין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסטות של עניין, כשר ה... לפי שכשהכשרה, כך פסולה. אומרת המשנה, פירס עולה או סדן. אם פרס על הסוכה סדין, מפני החמה כדי שלא ייכנס השמש. או שתחתיה, שם את זה מתחת לסחח, כדי לקבל את הנסורת, את מה שנופל מהעלים של הסחח, או חרקים, או חלקי העלים, מפני הנשור. פירס על גבי הכינוף, פרס סדין, גם באופן כזה, בזמניהם זה היה נהוג, היום יש את זה במיטות תינוק, שרואים את זה שיש על גבי המיטה, שמים כזה מין סדין, כזה מין וילון, להגן מפני היתושים וכאלה דברים. אז או שפירס על גבי הכינוף, הוא פירס, זה היה עשוי בשתי אופנים, יש היה אופן שזה קראו לזה כינוף, שזה היה בצורה של חופה, כלומר מארבע צדדים היו תולים את הסדין, והיה נקליטי המיטה נראית עקב, שזה היה עשוי בצורה משופעת, שהם בגגות טפח. אז אומר המשנה, אוי שפירס על גבי הכינוף, אם שם את הסדין על גבי המיטה באופן, זאת אומרת על גבי העמודים מארבע קצוות המיטה כמו חופה, פסולה, כל הדברים האלו פסולה, היות וסדין זה דבר המקבל תומה, והרי... דבר המקבל תומה אי אפשר לשחק בו כמו שאנחנו נראה אחר כך בדף י' ולכן בכל האופנים פסול. אבל פה ירסו על גבי נקליטי המיטה, באופן כזה שהולך הווילון הזה על גבי המיטה בצורה משופעת, ואז אין בגגו טפח, וכל שאין לו גג ברוחב טפח מלמעלה, לא נחשב כהוהל. אבל יש מחלוקת הראשונים, באיזה אופן מדובר פה הדין הזה של פירס עלי הסדין, להגן מפני החמה, האם הסוכה עצמה מסוחכת באופן שצילתה מרובה מחמתה או לא? ישנם ראשונים שסוברים שמדובר שהסוכה עצמה צילתה מרובה מחמתה, ומכל מקום הבן אדם הזה לא רוצה שתהיה כל כך חם בסוכה, רוצה שיהיה צל 100% או שם זה סדין. התוספות מביאים גם כן שבתשובת הגאונים כתוב שפירס עליה סדין מפני החמה, מדובר איכה שחמתה מרובה מצילתה ולא סדין, אבל אם יש צילתה מרובה מחמתה באמת כשרה ואין הסדין פוסלתה. יש בזה מחלוקת הראשונים באיזה אופן מדובר, האם מדובר הסוכה צילתה מרובה מחמתה או שמדובר שיש צילתה מרובה מחמתה. אומרת הגמרא, אומר רב חסדא, לא ישונה אלא מפני הנשור. מתי אנחנו אומרים שהוא פורס סדין מתחת לסכך כדי לקבל את הנשורת, מה שנופל מהסוכה, מהסכך, פסול? זה רק באופן שעושה את זה למטרה זאת, ואז היות והסדין הרי דבר שמקבל טומאה, זה פסול לשחך פה. אבל לנויסו, אבל כשהוא עושה את זה כדי לעשות את זה בתור נוי סוכה, הוא שם סדין מצויר יפה מתחת לסכך, כשהוא, לפי שהוא עושה את זה באופן כזה, כדי שיהיה לנוי. אומרים הראשונים, שבאופן כזה, כשהוא עושה את זה למען נוי, הרי שמתבטל הנוי לסוכה. וזה לא נקרא כסכך עצמו, הוא מתבטל לסכך, לכן היא קשרה. שאלת הגמור פשיטה, מבני הנשאות נען, זה כתוב במשנה, אומרת הגמור, מה איזה סיימה, הוא הדין אפילו לנויסו. ואיידי קטון מבני הנשאות, אורך הדין מלצי קטון, זה דרך העולם ככה לקרוא לזה. זאת אומרת, זה דרך הרגיל, שככה דרך העולם לעשות באמת, לפרוס הדין, לקבל את הנשאות, אבל הוא הדין גם לנויסו, כמה שלו שיש הבדל בהלכה. לימה מסיילי, היינו, כתוב בברייסה ככה, שיחו כהלכוסו, שיקח את העסוקה כמו שצריך כהלכתה, התרה בקרמין, סדינים המצוירים, יריות מצוירות, כל הדברים האלו שזה נוי סוכה. תלה ברגוזים, שקדים, אפרסקים, רימנים, פרחילי הנובים, התורה של שיבוילים, כל הדברים האלו, זה היה בזמנם הנוי סוכה. מכאן גם לוקחים את העניין הזה ששמים את כל הפירות, אפילו של פלסטיק, דמוי ענבים, שיבולים, רימונים, יש כאלו ששמים באמת המנהג, ששמים הרבה משיבת המינים. יינוי, שמונים, סלוסוי, זה כתוב שזה היה פעם ענוי סוכה. אז הגמרא אומרת שאוסור להסתפק מן, אנחנו למדנו בדף ת' שלומדים מחגיגה, מה חגיגה אסורה בענה, אף סוכה אסורה בענה. עכשיו אומרת הגמרא שלא רק סוכה עצמה אסורה, גם כן הנוי סוכה, גם כן אסורה לפי שהיא מתבטלת לסוכה, ונחשבת כחלק מהסוכה. מתי היא אסורה? עד מתי? עד מוצי יום טוב האחר של חג. הגמרא תאמר בדף מבוב בדיוק למה אתרוג מותר ביום טוב האחר, ואילו סוכה אסור, אז הגמרא אומרת שמה, תוספות מביאים את זה. היות וסוכה, אם יהיה לנו סודה בין השמשות, מדובר ביום טוב האחר בחוץ לארץ. אם יהיה סודה בין השמשות, יצטרך לאכול את זה בסוכה. אז יש לנו הגדרה ידועה, מיגד יסקצו אלה בין השמשות, יסקצו אלה כי ליום. מה שאין כן אתרוג לא ראוי לבין השמשות, כי צריך לפני זה לקחת את זה. ואם יסנה להם, אם עשה תנאי שאמר איני בודל מהם כל בין השמשות של יום טוב הראשון, שאז עדיין לא חל קדושה לנו סוכה, באופן כזה, הכל לפי תנאו, זאת אומרת, ויהיה מותר לו להסתפק ליהנות מהם בתוך החג. אז אנחנו רואים מכך, ראיה, שאפשר לפרוס סדינים מצוירים בסוכתו לנאותו, ולא נפסלת, אלא אם כן הוא עושה את זה כדי לקבל את הנשור. אומרת הגמור, אין ראיה, כאן הוא מדבר, מן הצד, לצפות את הקירות, אבל מה שדיברנו במשנה, מדובר מתחת לסכך, אין ראיה. אם מלמדנו נוי סוכה, אין ממעט בסוכה. אם יש לבן אדם סוכה למעלה מ-20 אמה שהמשנה הראשונה אמרה שזה פסולה, אז לא יועיל אם יש לו נוי סוכה שיורד לו מעל הראש למטה מה-20 צפחים, מה-20 אמה. לא יעזור, כי אנחנו צריכים שירד מתחת ל-20 אמה עצם הסוכה, לא הנוי סוכה. כמו כן, אם יש לבן אדם סוכה שגבוה יותר מ-10 צפחים, שזה כשר, אבל הנוי סוכה יורד למטה מעשרה טפחים, נמצא שאין בחללו 10 טפחים, גם זה יהיה כשר, כי סוף סוף יש לו סוכה של 10 טפחים. זה למדנו למעלה, שאם יורדים הוצין, חתיכות קוצים בתוך 10 טפחים, זה לא כשר, אז שם זה משהו אחר, היות והגמרא אמרה שזה דירה סרוכה, אי אפשר לגור שם. אבל כאן זה נוי סוכה, נוי סוכה זה משהו אחר, זה נקרא נוי, זה לא נקרא דירה סרוכה, זה מייפה את הסוכה. כך אומרים הראשונים. אומר רב אשה, הוא מן הצד ממעטים. אם שם את הנוי סוכה בצד, זאת אומרת על התפנות, והסוכה הייתה קטנה בדיוק 7x7 טפחים, שזה שיעור משך הגודל הסוכה, פחות מזה אי אפשר, זה המינימום. אז עכשיו הציורים האלו, הסדינים האלו מורידים מרוחב ואורך הסוכה, זה יהיה כבר פסול. למה? כמו שרש"י אומר, סוף סוף אי אפשר לקנות שם, סוף סוף זה לא מחזיק ראשו ורובו ושולחנו. מן יומין, עבדי דה רב אשה, שהוא היה העבד של רב אשה, התמשילי קטונתא במאי. הרטיב, הקטונת שלו, החולצה שלו, הורטבה במים, והשתתחה המטללתה. הוא שטח את זה על גבי הסוכה לייבש אותה. אמר לו, רב אשה, דליה, תריד את זה. מדובר זה היה בחול המועד, לא בעצם החג, כי בעצם החג אסור. אז למה אל תוריד את זה, שאנשים לא יגידו, דלא ילאמרו, כובד סחר בדבר מקבל תומה, היות וחולצה זה בגד, זה בגד זה מקבל תומה, שאנשים לא יגידו שיש כאן סיכוך בדבר המקבל תומה. אמרה, שואל אותו, העבד הזה, וכוחו זה לידרתי, וכל אחד רואה שזה רטוב. אמר לו, הבא שהכוונה שלי הייתה, עד כל כמה שרואים באמת שזה רטוב, תשאיר את זה שם. אבל הכי יופשי, כשאתה רואה שכבר נהיה יבש, כאמיני לך, אז אמרתי לך שתוריד את זה תקף מיד. אז משמע מכאן, שצריך לזהר, לא להניח בגד על גבי הזוקה, מפני מרית העין, שלא יגידו אנשים שהוא מסכך בדבר המקבל תומה. המאירי שואל, אם אתם כאן האחרונים, אז אם כך, למה המשנה אמרה שאם הוא פורס, הגמרא אמרה שאם הוא פורס סדין מפני הנשא זה פסול, אבל אם הוא פורס סדין לגבי נוי סוכה, סדינים מצוירים כן כשר. מה עם זה? למה אנשים לא יאמרו שהוא מסכך בדבר המקבל תומה? אומר המאירי, היות וזה סדינים מצוירים, וזה ניכר שזה עשוי לנוי, אז אם כך, אנחנו לא חששים שאנשים יגידו שזה עשו את זה לשם סיכוך. זה נראה, זה סדינים מאוד יפים, יש שם ציורים של סוכה ולדל אלמינים וכדומה. איתמה למדנו נוי סוכה המפלוגים ממנה ארבעו, נוי סוכה היורדים מן הסכך ארבעה טפחים, וזה גדול. רב נחמן אומר כשר, הסוכה כשרה, היות והנוי סוכה דבר שמתבטל לגבי הסוכה. רב נח ורב חיסד ורב הרב אבונו אומר פסול, למה? היות ויש משך של הבדל של ארבעה צפחים בין הסכך לבין הנוי סוכה, אז באופן כזה הם סוברים שזה נקרא משהו אחר כבר, אז אתה כבר לא יושב תחת הסכך, אתה יושב תחת הנוי סוכה. זה לא מתבטל כשיש כזה הפרש. מספר את הגמור, רב חיסד ורב הרבינה הסוברים שפסול כזה אופן, היה פעם שבאו לבי רש גלוסה ביונטב, כדי לקיים את מצוות קבלת פני רבו, שזה מצווה. יש כאלה שסוברים שזה מצווה דרבנן, יש כאלה שאומרים שזה מצווה דאורייתא. מכאן אנחנו נראה, גם יש כאלה שמדייקים, שאפילו אלו שסוברים שזה מצווה, גם אלו שסוברים שזה מצווה דרבנן, גם הגדרתו כעוסק במצווה, יהיה פטור מן המצווה, מצוות סוכה שזה דאורייתא. על כל פנים, כשהגיעו לבית רש גילוסה, הגנינו רב נחמן, נתן להם לשון רב נחמן שסובר, שסוכה כזאת כן כשרה, כשהנוי סוכה מופלג ארבעה טפחים, נתן להם לישון בסוכה שהם סוברים שזה פסול, שנוי מופלג מן ארבעה טפחים. לא אמרו לו דבר, השתיקו ולא אמרו לו ולא ימידה. אומר לרב נחמן, רב נחמן אמר להם לרב ניב ורב חוסדה, ורב חיסדה, הודו בו רבונו משמתיו, האם אתם חוזרים מזה שאמרתם שהסוכה כזאת פסולה? אמרו לו, ענן שלוחי מצווה ענן, יפטורו מן הסוכה. אנחנו שלוחי מצווה, היות ואנחנו עסוקים במצווה כדי לבוא להגביל לפני ראש הגולה, שמצווה להגביל פני רבו ברגל, והרי שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, ולכן לא אמרנו לך שום דבר, בעצם אנחנו יכולים לישון בבית גם כן. ובהלכה אנחנו רואים שהמחבר אומר, שבאמת סוכה כזאת, שהנוי סוכה מופלג ארבעה טפחים, זה פסול. אבל זה דווקא כשהנוי סוכה רחב לפחות ארבעה טפחים. מה שאין כן, אם הנוי סוכה לא כל כך רחב, זה לא פסול. הרמו אומר שמה שלא באמת צריך לזהר, לא לתלות שום נוי סוכה, רק במרחק של פחות מארבעה טפחים מן הסכך, אפילו נוי סוכה כזה שלא כל כך רחב. אומר רב יהודה אמר שמואל, מותר לישון בכלא בסוכה, אף על פי שיש לו גג, והוא שאין גבוה יעשור. מותר לישון במיטה בסוכה, כשיש מעליה קילה כמו חופה, אפילו שגגה יותר מטפח, באופן שאין עשרה טפחים. מאיפה עשרה טפחים? המשמעות מהגמורה כאן, משמע גם כן מהראשונים, שזה עשרה טפחים מהמיטה. מהמיטה עשרה טפחים עד לחופה למעלה, עד לבילון. אבל המוגברום מחדש דבר גדול בצימת טוב רשקף זין סיף ג' שמודדים את זה מן הקרקע. שאם הקילה גבוהה מן עשרה טפחים מן הקרקע, אפילו שאין בגובה עשרה טפחים מן המיטה, זה כן נחשב כבר כמו אוהל. זה דבר שיש הרבה ששואלים עליו. על כל פנים, אף על פי שיש לו גג, והוא שאין גבוה עשור. אבל אם, למה? כי אם היא לא גבוה עשרה טפחים, אין לה דין כמו אוהל, כמו רשות נפרדת, אז זה נחשב כאילו שהבן אדם הזה שוכב בסוכה. אבל אם יש לה 10 טפחים, זה נחשב כאוהל נפרד, כבית נפרד, אז אתה לא ישן בסוכה, אתה ישן באוהל שנמצא בסוכה. שואל את הגמרא, תושמי, למדנו בברייסה, היושן בכלא בסוכה לא יוצא ידי חובסו. הרי אנחנו רואים שלא יצא ידי חובתו, אומר את הגמרא, מה זקנה, כשגובה עשור. אם היא גבוהה 10, אז גם רבי יהודה משמי לא אומר מפורש ככה, שזה נקרא רשות נפרדת ולא יוצא מדי חובתו. מייץ, והיושן תחזו מיטה בסוכה לא יוצא ידי חובסו, אותו משמול במיטה גבוהה עשור, גם כשאר מדובר שגבוהה 10. תושמה, למדנו במשנה, אוי שפירס על גבי כינוי וספסולו, משמע, גם כן כשזה לא גבוה 10, אומרת הגמור, מי אומר לך, עושה למה דגבי עשור? שואלת הגמור, אנחנו רואים שבברייסה מפורש לא ככה, ולא יקטון אוכל, סנו למדנו בברייסה, נקליטים שניים, שיש שני עמודים באמצע רוחב המטה, והמבילון מונח ככה בצורה משופעת, על שתי עמודים, ולכינוי וסרבו כמו חופה מעל המטה. פירס על גבי כנופס, אם הוא פירס סדין או וילון על גבי כנופות, פסולה. אם הוא עושה את זה על גבי נקליטין, כשרה, למה? כי אין רוחב גג טפח למעלה, וזה לא נקרא, הגדרה של האוהל, אומרת על זה הברייס, ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהים אל המיטו עשורו, משמע מזה, דקנופס אף על פי שאין גבוהים עשורו, גם כן, באופן כזה, לא יצא ידי חובתו. הרי שמפורש, שלא צריך עשורות פוחים כדי שיהיה פסול. אומרת הגמורה, יש הבדל, שם הכינויפס דקבי. הכינויפס הזה זה היה דבר שהיה קבוע וחזק במיטה, זה היה מבורק חזק במיטה, דבר קבוע שם. ולכן זה נחשב כאוהל גם כשאין 10 טפחים גובה. מה שאין כן הדברים האחרים, נקליט, זה לא היה כל כך קבוע במיטה. אז צריך שיהיה גובה 10 טפחים כדי שיהיה בעיה של אוהל נפרד. שואלת הגמורה, והעיסוק רגע בסוק הדקבי יהיה... הסוכה העליונה גם קבועה במקומה, ואומר שמואל, כאשר כך פסולו שכן צריך להיות 10 טפחים. הרי שגם באופן של קביעה, צריך שיהיה 10 טפחים ולא מספיק פחות מזה. אומר אוסום דלם מפסל סוכה בעשורת. אורד לשב יואל, בוצר מעשורת נמי אבי אוהל. שם כשאתה רוצה לפסול את הסוכה התחתונה מדין סוכה תחס הסוכה, בא שמואל ואומר, כדי שיהיה פסול מלמטה, צריך לפחות שיהיה למעלה 10 טפחים. אבל כאן, כדי שנאמר שהדבר הזה, המיטה הזה, כשיש עליה סדין, שיתה נחשבת אוהל נפרד, אוהל נפרד גם כפחות מעשרה, גם כן נחשב כאוהל, ואם זה נחשב כאוהל, במילא אתה לא ישן בסוכה. אומר רב תחליפה ברבי מאומר שמואל, היושן בכילה אורום, מויצי רוישה חיץ לקולה, חוץ לקילה וקוירה קריאה שמה. הרי צריך לזהר, כשקוראים קריאת שמה, אסור לקרוא קריאת שמה כשהוא ערום, אבל הוא, היות ונמצא בתוך הקהילה, הגוף בתוכו ואילו הראש בחוץ, אז הראש נחשב כאילו הוא לא חלק משאר, הוא לא כאילו בחודם מחסי עם שאר האיברים, ומאלו מותר לו לקרוא קריאת שמה, כמו שבן אדם לבוש, אז מותר לו לקרוא קריאת שמה, היות והבגדים מפסיקים בין הראש שלו לבין שאר חלקי הגוף. שאלת הגמור המייס, וראינו בדיוק להפך, היושן בכילה אורום, לא יוצא רואי שחיץ לכילה, ויקרו קריאה שמה, הרי שזה נחשב כאילו שהוא בתוך בית, לא בתוך בגד. אומרת הגמור, אוכל במעסקינה, כשגבויה עשור, מדובר פה בכילה כזאת שגבוהה 10 טפחים, זה נחשב כמו בית נפרד, וכשבן אדם נמצא בתוך בית ומוציא את הראש שלו מהבית, זה לא נחשב כאילו שהראש לא נמצא יחד עם הגוף. רק מה? זה נחשב כאילו שהכל יחד, ובאופן כזה אסור לו לקרוא קריאת שמה. מה שאין כן, אם זה לא גבוה 10 טפחים, זה לא נחשב כאוהל בפני עצמו, זה נחשב כאילו הוא לובש בגד. וכשם שכל אחד כשלובש בגד יכול לקרוא קריאת שמה, היות והבגד כאילו מפסיק בין הראש לבין האיברים, אוכנם מסתר, במיד יקטרון אלא מה זה דורים, אלא אימד בבייס אורום, שלא יצירו שחוץ לחלון ויקרו קרישמה, אז אתה רואה שהתנא קורא לזה, שזה נחשב כמו שהוא יושב בבית, ומוציא ראשו חוץ לחלון. שמע מנו שכך באמת משמע, אבל כלה שלא גבוה 10 טפחים, כשישן תחתיה מותר כן להוציא ראשו ולקרוא קריאת שמה.